וברכה. אנחנו ממשיכים את הסוגיה של ההגבלה בין התפילה ולעבודה עצמית. אנחנו הגענו כבר לקריאת שמע. אנחנו התאפסנו על הסולם והגענו למקום שנקרא שינוי בחשיבה. כשבמוח הבינה, אתם זוכרים, עלינו לאט לאט היינו בעולם העשייה, למטה במקום של קורבנות, ובסופו של דבר העבודה התעצמה בפורקן הרגשי יותר, ואיפה שאדם הוא מוציא, וזה כנגד פסוקי דזמרה, איפה שאדם מתחיל בנסירה, אם אנחנו גב אל גב, האדם הרדום, האדם שהוא מוזנח, שחי בהזנחה רגשית, נמצא גב אל גב עם עצמו, לא מחובר לעצמו, לא אוהב את עצמו. והעבודה היא עבודה של נסירה, כלומר אנחנו בהתחלה עושים עבודה קצת גופנית, של הרפיה, של חיבור אל הגוף, של תנועה, של עיסוק, מה שדיברנו, ואז יש התחלה של הנסירה, זה התרחקות. כלומר, כדי שאדם יתחבר לעצמו, צריך להתרחק מעצמו, צריך לצעוק את הצעקה שלו, הוא צריך להביע את הכאב שלו, הוא צריך לדעת להגיד שרע לו, קשה לו, ולא רק לרצות, לא רק להיות כל הזמן באיזה עמדה כזאת שאני אתנהג יפה רק כדי לקבל חיוך, אלא להגיד את הדברים. אבל כמובן הבעה של רגש זה גם הבעה של שמחה. אבל זה השלב השני, הוא כנגד עולם היצירה, ושם האדם מתחיל להיות הוא. כן? העולם הזה נקרא כנגד שם מה, שזה גימטריה אדם, כלומר הוא מתחיל להיות אדם. מה מופיע בשם השם, ראינו שבוע שעבר, אות א', כלומר הוא מתחיל לתת לעני שלו בעצם הבאה של מי הוא ומה מה, מה החידוש שלך בעולם. מה הצעקה שלך? מה ההתבודדות שלך? אבל זה לא זו בלבד, אלא אדם צריך להתאפס, וזה בהחלט אז חידוש גדול של הפסיכולוגיה היהודית, כשאנחנו מדברים על שינוי עכשיו בתפיסה. שינוי בתפיסה זה כבר, אנחנו כבר לא גב אל גב, אנחנו פנים אל גב, אנחנו מתחילים את הפנים אל פנים ואת ההתקרבות של הסוף, סיום של הנסירה, כמו כל זוגיות טובה, שיש ויכוחים, ויש הבאה של הכל הכועס והכואב, וכמובן בשפה של פיוס, בשפה של, שרוצה בסופו של דבר שתהיה שלום, לא בשפה של נפרק את כל החבילה, אלא בשפה שרוצה את הקרבה, ובדיוק ככה האדם מגיע לאוקיי, אז מה עושים עכשיו? בוא נחשוב ביחד על חשיבה אחרת, כי החידוש בחשיבה שלנו הוא זה שיגרום לנו באמת להתחבר בצורה אחרת. על זה אנחנו אומרים, תחשוב טוב, יהיה טוב, לא במובן של בוא נדביק איזה מחשבה חיובית והכל יהיה בסדר, במובן שהאדם צריך לשכלל, לבנות, ליצור כל יום חשיבה מתחדשת, חיובית, וזה נקרא קריאת שמע. בקריאת שמע, מה שאדם קורא בקריאת שמע זה שמע ישראל, השם שהוא אלוקנו, שם הוא אחד. אלוקים בעל כוחות הטבע, שזה לכאורה בעל כוחות של פיזור, ואתה מסתכל על המציאות הזאת, היא מפוזרת, היא נראית בלגן לפעמים, נראית שהדברים הם לא בדיוק כמו שרצית, כל מיני צרות, כל מיני קשיים, כל מיני נפילות, כל מיני מקלות באופניים שם. והחוויה הזאת של אלוקים, אומרים לך, השם שהוא אלוקים, שהוא לכנו, השם הוא גם אחד. הוא גם שם הוויה, ארבע אותיות, שמה זה י' כ' ו' כ', תוכנית של התאחדות של הכוחות האלה. איך מאחדים את הפיזור, איך הופכים את הכוח של פיזור לכוח של איחוד, ואיך ככה מחברים את האדם חזרה לחייו, כלומר כשהוא מבין שמאחורי כל נפילה, כל קושי, כל חוויה של פיזור, של פירוד, יש בדיוק הערה, לפעמים אפילו יותר גדולה מאשר הערה שהייתה לפני הניסיון, וזה מה שאנחנו נלמד, להיות אנשים שלומדים לראות את המציאות יותר מבפנים. זה שכלול של הבינה. שכלול של החשיבה, מקום של הדיבור, כשהדיבור רוצה להיות חיובי, כשהרגש שנוצר מהבינה והשכל מתחיל לחשוב טוב, זה סימן שהמקום הזה שנקרא אימא, הבינה, מתחילה לרצות לעשות רצון בעלה. רוצה כבר, החשיבה רוצה כבר לקבל מאותו מוח ציורי הזה ששולח לו, לאשתו את כל ההערה הכי של אהבה, וכבר היא, הבינה היא כלי קיבול, היא מקבלת מבעלה, היא מקבלת והיא מאפשרת לעצמה לחשוב חיובי. מה זה הקיבול הזה? זה אמונה. כלומר, פה הקפיצה היא בפסיכולוגיה יהודית, הדבר הייחודי בעצם של הפסיכולוגיה הזאת, שיש פה איזה קפיצה, שעשינו עבודה רגשית, פתחנו, ניסינו להביע את כל מה שאפשר רק להביע, אבל אדוני, עכשיו שהבנתי אותך טוב טוב, אז בוא נעשה שינוי בחיים, כי לעולם ההיפוקמפוס משפיע על השקד. ההיפוקמפוס זה הסוסיאם הזה במוח, שהוא המוקד של המקום שממנו יוצא כל התפיסות העצמיות שלנו, תפיסות עולם שלנו. איך שאתה תופס את הדברים, ככה אתה תשפיע על עולם הרגשות שלך, ככה אתה תשפיע על הכל בעצם, ככה אתה תיצור את השינוי האמיתי. וזה אם כן המקום המעבדתי שאנחנו עובדים הכי הרבה, לשנות את עצמנו, לשנות חשיבה, פירוש הדבר להעמיק. ועל זה אנחנו אומרים, זה נקרא הלב, הלב כמו שהלב מבין, וזה נקרא העיניים. אומרים, לא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. אל תתאפס אל האם והאב החיצוניים, אל תתאפס אל החשיבה ועל הרגשנות החיצונית, אלא תבנה את זה בצורה יותר פנימית. אז מוח אב נראה את זה באמת שבוע הבא, אבל מוח אם זה עדיין המקום שאנחנו לא מכירים בדיוק, יש בו 50 שערי תומה, סליחה, 49 שערי תומה ו-50 שערי בינה. במקום הזה אפשר להפוך את המחשבה התומה לחשיבה חיובית. במקום הזה אפשר לראות את הפסוק בקהלת, כי זה לעומת זה עשה אלוקים. במה שנפלת, מהמקום הזה אתה תקום. מהמקום הזה בדיוק בדיוק שנפל, לא תתכחש מהמציאות. זה לא להגיד, הכל לטובה, השם בכל מקום, יהיה בסדר. זה הפוך מזה. זה להסתכל בעד הרע, להסתכל בעד הקושי, כן, through באנגלית, נכון? לתוך הקושי, ושם אנחנו נלמד להפיק מזה תורה, אבל היא כבר תורה יותר עמוקה מאשר התורה הראשונה, היא כבר נקראת תורת השם, זה כבר לא תורת משה, זה כבר לא התורה שאתה למדת בבית מדרש, זה התורה של אדם שלומד לחשוב בהתאם למציאות. לא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. יש את הקליפה החיצונית הזאת שעושה שהחשיבה היא דוגמטית, החשיבה היא תקועה, היא תקועה במודלים של הבית, ועל זה נאמר, על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו וידבק באשתו. אתה צריך לצאת לך לך מבית אביך, מהמושגים של הבית, מהמושגים שאתה קיבלת, כי למדת לחשוב בצורה כזאת שלא מתחתנים ספרדים עם אשכנזים. ופתאום אתה מבין שזה הפוך עובד, שדווקא החיבור בין השונות, בתוך שונות, הוא חיבור הכי נפלא, כי מזה אפשר ליצור אחדות הרבה יותר אולי עמוקה. כלומר, בסופו של דבר אתה לומד להתגמש, אתה לומד לצאת מתפיסה בה מה שאמרו לך זה נכון, אלא אתה לומד כבר לחשוב טוב, כלומר לחשוב פנימה. אז נלמד על אחרי עיניכם, כן, את הסילוק של הקליפה של המוח אב. בינתיים אנחנו במוח כאן, ואז אומרים, לעולם יעזוב אדם את אביו ואת אמו וידבק באשתו. אשתו בפנימיות זה נקרא המלכות, והאדם יכול להתחבר אל המלכות, אל המציאות, אל ארץ ישראל, בצורה בריאה, בצורה נכונה, כשהוא לומד לעזוב את התפיסות הגלותיות שלו, את אביו, את האבי הגלותי, ואת אמו הגלותית, כלומר, את אלה הגנטיים, אלה שרק הביאו אותו לעולם, כי הוא הולך עכשיו לבנות תפיסה עצמית של דבקות, של מפגש. עכשיו, זה לא אני ממציא את הדברים האלה, הרב לוריה כותב את זה שחור גבי לבן, שהמוח, לא סתם האבי ואימו, כן, אז זה בדיוק כנגד חוכמה ובינה, ונראה שמרומז כאן אופן הדבקות מבחינה איש ואשתו, והנה אבי ואימו הם מבחינה חוכמה ובינה. כן, זאת אומרת, זה בדיוק הלשון, שמרומז כאן אופן הדבקות מבחינה איש ואשתו, אבי ואימו הם מבחינה, סליחה, חוכמה ובינה, כידוע, אבא החוכמה ואימה בינה. ובא תורה לומר שעניין זה שהאישה היא עצם מעצמה ובשר מבשרו גורם לאיש דבקות עם אשתו, לא מצד חוכמה ובינה, שמבין זה לא מצד הדבקות בין איש לאשתו, אם כן, או בין אדם למלכותו, כן, לגופו, למציאותו. זה לא שאדם הוא עכשיו רק עושה זה מתוך שיקולים חיצוניים, אלא הוא לומד לקבל את זה ממקום יותר עצמי, יותר פנימי, יותר עמוק, כלומר שוב להיפרד מהתפיסות הקטנות שלו, לבוא מהקוטן אל הגודל, מהתפיסה החיצונית לתפיסה יותר פנימית. כל משבר, כן, חתן שעומד להתחתן בעוד שבועיים, ושהוא מאוד מפוחד ממה יהיה, מה יקרה, ופה בדיוק, בניסיון הזה, אתה הולך ללמוד מה זה יראת שמיים. מה זה להפוך את הפחד שלך ליראת שמיים, כלומר לראייה פנימית. לא רק לא לפחד, כלומר לא רק להרגיש טוב, אלא גם להסתכל על המציאות בצורה שהמציאות הופכת להיות סוף סוף מקום הכי רציני לבנות מוחין. המקום הכי רציני להיות אדם גדול. מה ההבדל בין אדם קטן ואדם גדול? שאדם קטן הוא חל בתיאוריות, מופשטות, מנותקות, ואדם הגדול הוא חי עם תפיסות שמתחברות אל המציאות, ועל זה נאמר אין חכם כבעל ניסיון. הוא הופך להיות אדם גדול, כי הוא כבר יכול לחבר את התובנות שלו למציאות, לעומק המציאות שלו, כדי לבנות בעקבות המפגש הזה עם המציאות תובנות יותר משוכללות, יותר עמוקות. ולזה אנחנו פוגשים נפילות. הנסירה כאן נמצאת במצב של פנים אל גב, כלומר במצב שאתה כבר מתחיל לראות כבר את הקצה, אור בקצה המנהרה, ואתה עדיין לא הגעת לגאולה. כן, אם תרצו, בהיסטוריה זה נקרא תקופת השכלה. תקופה של ההתפכחות, שאדם מתחיל לחשוב, אוקיי, זה קליפה, אוקיי, זה חיצוני, אוקיי, זה לא בדיוק דברי תורה, מה שיצא משם, אבל בהחלט תקופה שאדם מתחיל כבר לחשוב, מתחיל להסתכל, לחקור, והנה אנחנו הגענו כבר לתקופה מדהימה, יוצאת מן הכלל, שהאקדמיה והישיבה, אפשר להגיד, הרבה פעמים מגיעים לתובנות מאוד מאוד מגבילות. אני רואה את זה בפסיכולוגיה. הפסיכולוגיה המודרנית היא לא הפסיכולוגיה של פרויד, ולא הפסיכולוגיה של לקאן, ולא של מלאני קליין. הפסיכולוגיה המודרנית היא זאת שרואה באדם גם דבר טוב. יש פסיכולוגיה חיובית היום. הפסיכולוגיה המודרנית היום היא זאת שרוצה לעבוד בפסיכודרמה, בדמיון מודרך, בכל מיני כלים הרבה יותר משוכללים, הרבה יותר אמיתיים. אנחנו לאט לאט רואים שהתובנות גם העמוקות שלפעמים פסיכולוגים שלא רק שהם לא יהודים, אלא גם, היו גם אנטישמים לפעמים, הם, גם הם בחקירה, ברצון להעמיק את המחשבה, לפעמים אתה רואה בדור הזה איך הדברים מתחילים סוף סוף להיפגש, וזו בשורה מאוד מאוד גדולה, אני חושב, לכלל התחומים, אבל זה בפסיכולוגיה אי אפשר להתכחש לדבר הזה. לדוגמה, יש מושג מאוד מאוד חדשן בפסיכולוגיה יהודית ישנה, שהכל צפוי והרשות נתונה, כן? אומר לנו בזה רבי עקיבא את היסוד של האיזון בין ידיעה ובחירה. עד כמה אתה יודע, עד כמה אתה בוחר, עד כמה אתה מסוגל להיות קשוב למה שהשם רוצה ממך, ועד כמה אתה בעל בחירה, ואתה זה שמחליט. אז אומר לנו שהכל צפוי והרשות נתונה. מצד הידיעה, מצד ההופעה, הכל ידוע. מצדך אתה נמצא בעולם של בחירה. זה הבחירה היא לכתחילה, וזה הידיעה היא בדיעבד. מה שאתה עמל ומה שאתה עוסק בלחקור ולחפור, זה כי אתה מברר וזה בסדר גמור. אבל מה החטא של המחשבה? תמיד אבי אבות התומה של המחשבה, תמיד הספק הוא תמיד שאתה מכניס את החשיבה שלכתחילה בדיעבד. זה הטעות בסופו של דבר שלנו. שאתה נשוי עם אשתך, ואתה אומר, אולי הייתי צריך להתחתן עם אישה אחרת. שאתה נוהג על הכביש, ואתה, יש לך איזה פנצ'ר, ואתה אומר, זה בגלל שאני, זה בגללי, אני לא בסדר, אני... וזה המציאות עכשיו בדיעבד, מה אתה מאשים את עצמך? מה שקרה, הרי זה לטובה, כלומר, זה בא ללמד אותך, זה לא טוב, לפעמים זה רע, אבל זה לטובה. אז מה יהיה האשמה? בלבול בין לכתחילה ובדיעבד, כי אתה מאשים למה? כן? מה זה להאשים? אתה בעצם מתחיל לחשוב במושגים של השכלה, איפה שהכל עניין של רצון השם שמתגלה איפה, במציאות, אני רוצה לדעת מה השם רוצה, מה שקורה במציאות זה מה שהשם רוצה. אז מה לך לדאוג? אתה לומד מהספר הזה, זה הספר שלך עכשיו, להפוך את החשיבה שלך לבדיעבד, לנוסת את הדברים, רואה את הדברים יותר בצורה גמישה. כל אלה תרגילים שהבינה, כלומר האישה, המקום הנקבי של המוחין, שהוא ישותי יותר, הופך להיות גמיש, ממתיקה את הדינים שלה, כמו שתחשבו בזוגיות על אישה שמתחילה כבר פחות, פחות להיות בדינים, פחות להיות בתפיסה מרובס, ככה זה כל איש ואישה, כמובן זה כל אדם, זה לא שהאישה היא פה יותר או פחות, לכולנו יש מוח אם, מוח אב, לכולנו יש השפעות נגביות וזכיות, עלינו ללמוד, להמתיק את הדינים, כלומר לפעול ברחמים, בחינוך, לגדל לגבולות, בדור הזה, אנחנו מדברים על, על משהו אחר לגמרי, פעם, היה צריך לחנך עם הרבה מאוד גבולות, היום, עיקר הגבול, זה על ידי זה שממתיקים את הדינים של המחשבה. זה הגבול. כשמרימים את הילד לשורשו הטוב, כשמגביעים אותו, שמזרימים לו אנרגיה חיובית, שמלמדים אותו עד כמה הוא ילד גדול, כמה הוא ילד טוב, אז הוא יתנהג בצורה יותר יפה. פחות על ידי זה שאנחנו ניתן לו אנשים, וניתן לו כל מיני צ'פרות וכל מיני כאלה, זה לא עוזר. לצערנו הרב ראינו שהתוצאה היא לא, היא לא משהו. ואפילו אם לפעמים האדם צריך להעמיד פנים כאילו כועס, זה הכל משחק. באופן אמיתי, רוב ההנהגה חייבת להיות הנהגה של רחמים היום. כי ככה כנראה זה גם קורה בשמיים. ככה גם כנראה, הקדוש ברוך הוא, איך אמרנו באחד השיעורים, השכינה חזרה אל הארץ, יש הנהגה חדשה, עלינו לקלוט את ההנהגה החדשה הזאת. שאפשר היום לראות את הטוב יותר בהסתכלות ישירה על המציאות. ומי שמדבר איתכם עכשיו זה לא אדם שחי בריחוף גמור. אני עבדתי בחדרי מיון ובחדרי אחיה ובחדרי מיון פסיכיאטרי ומחלקה סגורה פסיכיאטרית. אני מכיר את המציאות. אני יכול להגיד לכם שאם נתבונן ונסתכל באמת יותר מבפנים, אנחנו נראה את הטוב שנמצא, האור שנמצא ממש שמתנוצץ ככה בקצה המנהרה, וזה נקרא אורו של משיח. השורש שלנו, האור הזה, הוא לא שורש של מה שהיה, זה שורש ש, שבמה שיהיה. כן, אנחנו נשאבים אל, אל השורש הטוב הזה, ואנחנו מקבלים או הערה, כן, מהמקום הזה, הופעת השכינה, חזרה של השכינה שהיא כבר לא רק בכותל המערבי, לא להכניס פתקים יותר עם כל מיני מילים שמה, שזה מנהג עבודה זרה, אלא באמת לראות את, שהשכינה נמצאת בכל מקום, ועלינו רק ללמוד לראות אותה בצורה יותר, יותר פנימית. לחשוב בצורה של בדיעבד, לחשוב גם במושגים יותר כלליים. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, אלוקים, אוסף של פרטים. י' כו' כ', הסתכלות כוללת. כן? אומר על זה הרב קוק בפירושו על התורה, על פרשת וירה, מה שהרב פרנקל רשם והרב הדרי פרסם, חיי שעה מורכבת מפרטים. חיי עולם מורכבים מפרטים המתכללים בכלל אחד. כן? עיקר עניינו של עובד השם הוא להעלות את הפרטים ולכוללם עד לכללה דכולה. אלוקים הוא השם של הנהגת הפרטים בטבע, כוח המניק כל הכוחות, ולו שם הוויה הוא כללה דכולה המהווה את הכל. אנחנו צריכים לעבור ממקום של הסתכלות של פרטים, הסתכלות של כללים. לדוגמה, נושא של תפיסות עולם. אתה עומד מול זה תפיסה שהיא עוינת לך, אם אתה נאבק, סימן שאתה עדיין לא רואה את הנקודה הכוללת. כי אמת, א', מ', ת'. רק להצליח, מה שנקרא, להעלות את הניצות של הדעה הכנגד, רק על זה שאתה מסוגל לכלול בהסתכלות שלך את הדעה של השני והדעה שלך, זה מה שיגרום שאתה תהיה יותר קרוב למידת הרחמים ופחות בדין. הדין הוא נאבק, הדין הוא פוליטי, במובן הנמוך של המושג פוליטי. הוא נאבק, הוא מפלגתי, הוא רואה שאחד טועה ואחד צודק, הוא לא רואה את המכלול, לא רואה את הכולל. והמפלגה שצריכה לקום היא מפלגה שכוללת את כל הדעות, אבל בשורשם. כי הכל, כולם צודקים בצורה פנימית. אם אתה לא רואה את זה, אל תתעסק בפוליטיקה. אם אתה לא רואה את זה בזוגיות שלך, שאשתך היא בסופו של דבר מאהבה את ה... כנגד שלך, העזר כנגדו, כלומר הנקודה הנגדית שלך, כדי לשכלל את האני המשפחתי שלכם, אז חבל לכם על החיים. לראות את תמיד אצל הכנגד, אצל כביכול הכוח הכנגדי, לראות את הברכה, לראות את הטוב, לראות את הכוח המעצב. ואז אנחנו באמת נוכל להיות יותר ויותר פנימיים במחשבה, יותר ויותר לחשוב רחמים, לחשוב בסגנון של רחמים. אדם הוא צריך כמובן גם מתוך ההסתכלות הכללית לדעת להילחם נגד הכוח האכסני, אבל זה לא משנה שבכל פעם שאתה פוגש איזה קליפה, איזה כוח שלילי, יש תמיד תמיד בכל תומה, תומה הכי הכי גדולה, יש איזה ניצוץ של קדושה שמחיה את הקליפה הזאת, ולכן עלינו רק ללמוד להסתכל פנימה, להרים את השורש הטוב למקום יותר כללי, יותר כוללני, וזה נקרא שם י' כו' כ'. כל העבודה של היהודי בעצם, מה היא? היא זאת. שמע ישראל, שמע השמיעה זה בבינה. להקשיב טוב 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 לכל של האדם שלא חושב כמוך. כי בין המילים, במה שהוא אומר, אלא אם כן הוא אדם לא ישר, אלא אם כן הוא אדם שרוצה רק לעסוק בלצנות. אבל אם הוא אדם ישר, תשמע טוב 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 מה שהילד שלך עכשיו כועס עליך, כי נכון אתה צריך לחנך אותו, נכון אתה אבא, אתה אמא, אתם צריכים להחליט, אבל בפירוש מה שהילד אומר, יש לקחת את הדבר הזה בשורשו, כי אם לא נצליח להרים את הנקודה הפנימית של הילד הזה, את הנקודה הנשמתית של הטיעון של הילד הזה, אז אנחנו לא נצליח להכיל אותו. להכיל פירוש הדבר, תמיד לעלות את הדעה העוינת, כנגד, למקום יותר פנימי, יותר שורשי. זה ההמתקה של המחשבה. זה ההמתקה אז של כל עולם הרגשות, אז יש פחות כעסים. כי אמרנו שמה זה הכעס? הכעס זה כשאתה מעמיד את הרצון שלך מול הרצון השם שמתעורר במציאות. אז אתה כועס, למה זה קורה ככה? כן, מה פתאום אתה כועס? בראייה כוללת, אתה הופך את החשיבה שלך לבדיעבד. כן? לחשוב אז יותר גם במושגים של ארץ ישראל. מה זה החשיבה של ארץ ישראל? לראות בבדיעבד הזה, לראות במה שקורה בהיסטוריה, במציאות, בדיוק מה שהשם רוצה. בדיוק מה שהשם רצה. אתה לא נאבק על גוש קטיף 3 שנים, אחרי גוש קטיף שאתה נשאר שמה ואתה על השאר ואתה אומר אני רוצה לחזור הביתה, אתה מקים גרעינים תורניים, אתה פועל בעם כדי לחזור בגדול לגוש קטיף, לא בקטן, לא רק לחזור באיפה שהייתי, אלא לחזור באמת, לחזור עם הסכמה רחבה, לחזור בגלל שעשית מעשה מאוד מאוד חשוב, שאתה למדת מההיסטוריה, ואז אתה שכללת את דרכי החשיבה שלך, ואז הפכת את עצמך לאדם פועל במציאות. זה של שירת נשים, נושא נורא חשוב. אבל אנחנו צריכים להבין שיש לנו פה עניין של אחדות העם. אנחנו לא יכולים להקריב את אחדות העם, בגלל איזו סוגיה שבדיוק המטרה של המנגנון שרוצה להעלות את הכותרת הזאת, הוא מנגנון שרוצה דווקא להיאבק נגדנו. ואנחנו לא צריכים ליפול בפח. אלא לראות את המגמה הכוללת שהיא להיות כיסא לשכינה בעולם. ולזה אנחנו צריכים צבא מאוחדת, לא צבא של דתיים וצבא של חילונים וצבא של רוסים וצבא של אתיופים. אנחנו רוצים צבא מאוחדת, שכולנו נהיה מאוחדים. אז אתה עכשיו בתוך המכלול הזה, בתוך הראייה הכוללת, באמת צריך למצוא את הבדיעבד, את המקום שאתה עכשיו מה לעשות נמצא שם, ולא לעשות על זה פירוד, אלא לנסות באמת להרים את רמת התודעה הדתית, וזה מאוד מאוד חשוב כמובן, אבל זה סוגיה אחרת. בינתיים אתה מול מציאות, ודיברנו על זה שבוע שעבר, של בדיוק השירה שיוצאת מתוך המלכות, בדיוק שירת נשים, בדיוק כשהכל יוצא מלמטה, מה אתה עושה? כן? כשבאיזה פריצות, איזה משהו שקורה ככה שמתפרץ בתוך המציאות, איך אתה יודע להכיל? וזה העבודה שלנו ציבור ארץ ישראלי. על זה אומר הרב קוק, מספר את סיפור של שלמה המלך, יש לך פה שתי זונות עם התינוק, ושלמה המלך צריך להחליט, מה אני עושה? אני את התינוק הזה אני אחיה, וזה אני אמית, מה אני עושה? מה הדין? האם אתה מוכן להקריב את התינוק או לא? בשם האידאה שזה שלך, ואתה צודק, ואתה רוצה להקים מדינת יהודה. או האם אתה מבין שאתה מוכן אפילו לוותר כאן, אבל כל המגמה של הוויתור הוא כמובן על מנת להיות, להוכיח את גודלך, את מקומך האמיתי. המקום האמיתי שלך הוא לא מפלגתי, הוא לא של חילוקי דעות שהופכות לחילוקי לבבות, אלא בזה שאתה מוכן לשאת את המציאות בדיעבד ולהבין שהיא כל כולה ספר פתוח שבלמד אותך להיות אדם יותר גדול. ובעזרת השם גם שירת נשים לא תהיה וגם הכל יסתדר. אבל רק סבלנות, לא ותרנות, אבל בטוח סבלנות. לחשוב ארץ ישראל, יש בסוגה של פורים, יש התלבטות של חז"ל, אסתר רוצה, כתבוני לדורות, ומתלבטים, אז יש קטנה, יש מחלוקת תנאים. מנסים לראות את הפסוק הזה, כתוב זאת זיכרון בספר, אומרת הדעה הראשונה, כתוב זאת, מה שכתוב כאן, כלומר בספר שמות, מחפשים כמה מלחמות יש נגד המלאק, כתוב זאת, מלחמה בספר שמות, זיכרון, מה שכתוב במשנה תורה, כלומר בספר דברים, מלחמה שנייה, בספר, מה שכתוב בנביאים, הנה בספר יהושע יש לנו את המלחמה השלישית, וזה נקרא שלושת המלחמות נגד המלאק, אתה רואה, את צריך להיות שלושה מלחמות, אין שום מקום למגילת אסתר בתוך העניין שלנו של התנך. אבל בא התנה אחר, ומי הוא דווקא? רבי יהושע, סליחה? כתוב, זה כתוב בנביאים, דברי רבי יהושע. זה רבי יהושע דעה הראשונה. רבי אלעזר, עמודאי אומר, הוא מפרק את כתוב זאת, הוא אומר, כתוב, מה שכן זה כאן, הוא במשנה תורה, כלומר, שתי המילים, הוא משנה את הסגנון של הפסוק, הוא אומר, מילה ראשונה, מה שכתוב בספר שמות, מילה שנייה, ספר דברים, מילה שלישית, מה שכתוב בנביאים, ומה עושים המילה הרביעית? בספר, ספר זה מגילה. כלומר, ההיסטוריה בא ללמד אותנו איך לקרוא את הפסוק. האירוע ההיסטורי של פורים, שהוא נובע מתוך המציאות, הוא זה שבא ללמד אותנו איך לקרוא את הפסוק. אם כן, יש לנו כאן תפיסה קצת שונה ממהי תורה שבעל פה. שאתה בעצם כמובן מקבל מתנאים, מהמוראים, מכל הדורות, אבל אתה גם אדם אקטיבי, פעיל. אתה לומד להסתכל על ההיסטוריה שלך, האישית גם והכללית, ואתה לומד להפיק מזה גם תובנות שונות בתוך הלימוד תורה שלך. אם אתה מחנך כיתה, אתה צריך ללמד את התלמידים האלה בשפה שלהם נוח ללמוד, כלומר, בשפה שמדברת אליהם, בשפה שהם מרגישים שזה מדבר לניסיונות שלהם ביום יום. וזה הדור הזה, דור שצריך המון המון חיבור לחוויה, למציאות הארץ ישראלית. כן? דור שאי אפשר כבר לנסות רק ללמד אותם רק תיאוריות. הם תמיד ישאלו, כן, בצורה מאוד מאוד בריאה, אבל רגע, אבל זה לא מה שקורה במציאות. איך עושים במציאות? ואם כן, זה עוד פעם, אותו דבר. זה כשהבינה הופכת להיות מחוברת על המציאות. כשהאישה הופכת להיות אינטואיטיבית. כשהאישה הופכת להיות מחוברת לבנה. כן? הם הבנים שמחה. מוח אם הופך להיות מקור של השמחה, היא מחוברת להיסטוריה, מחוברת למציאות, מחוברת לגוף, והיא שמה מצליחה להיות הכי 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 טובה שם. אין כמו אינטואיציה אנשית, יותר מהאינטואיציה שלנו. למה? בגלל שהיא באה ממקום של דינים, מצליחה להמתיק את הדינים, ולהאמין שאין עוד מלבדו מתוך המציאות הכאוטית הקשה שלה, של החיבור אל החיים שלה, אז היא מתוך זה מפתחת דינים. בהחלט גמישות קוגניטיבית יותר עמוקה. הרשעות, אם כן, של המחשבה, זה לחשוב שאנחנו עובדים עם מערכת דוגמטית. זה הרשעות. שאתה עובד עם מערכת דוגמטית, כל התנועות שנלחמו נגד עם ישראל טענו שיש רק תורה שבירתה ואין תורה שבעל פה. נלחמו נגד תורה שבעל פה. למה? כי הם רצו בדיוק לפתח רשעות. בנפש זה בדיוק מה שקורה. אדם הספקן, שזה כניסה לכל הבעיות הרגשיות של הדור. כניסה לספק, פירוש הדבר, כניסה לקוביות מאוד מאוד קטנות, שהכל הופך להיות חשיבה קטנה, דוגמטית, מרובעת, ואז אין מקום למציאות. אז על זה הרב קוק כותב בפירושו, באותו ספר בדיוק, אבל פרשת בו, שעלינו לעמוד מול פרו. כי הרי אמרנו שיש בחינה של ידיעה ושל בחירה. הבחירה מצד היכולת שלנו לחשוב הפוך והפוך בה, כן? להפוך את המחשבה, והידיעה מצד ההופעה. ככה אמרנו. יש שני אנשים שאין להם בחירה. האדם הישר והאדם הרשע, אומר הרב קוק. האדם הרשע, פרו, ויחזק השם את לב פרו, הוא לקח ממנו את הבחירה, כן? אין לו כבר בחירה, הוא הראשון. השני שהוא בלי בחירה, אז אדם הישר, שהכל אומר, הכל לטובה, הכל, כן? כל מן דרחמן העביד לטבע העביד, כל מה שהשם עשה זה לטובה. אז הם שניהם בעצם בלי כל כך בחירה. אומר הרב קוק, הבחינה יותר גבוהה, שאדם שהוא דווקא לא ישר, אלא אדם שהוא בעל בחירה, הוא לוקח מתוך בחירה להיות בידיעה. כדי לעמוד מול פרו, העורף, פרו תהיות עורף, העורף של האנושות, הספק, מה שעומד ככה כל הזמן באחוריים של הנפש. כדי לעמוד שמה, הניסיון שלך מביא אותך לנקודה של בחירה. אתה יכול ימינה או שמאלה. ברגע שאתה מתוך בחירה, בוחר בידיעת השם, בוחר בלחשוב אלוקות, אז זה כבר באמת עומד כנגד הרשעות הזאת שאין בה בחירה, אבל מצד רשעותה. הוא אומר, ההתמודדות עם פערו הטוען, לא ידעתי את השם, מזקיקה את משה ואהרון למעלת הידיעה העליונה, שרק בכוחה אפשר יהיה להכניע את העורף של פרעה. מהי הידיעה העליונה אצלם? שמתוך בחירה הם בחרו להיות בידיעה. ברגע שכל עם ישראל יוצא ממצרים, והוא בוחר להיכנס אל הים, והוא בוחר לקבל את התורה, נעשה ונשמע, מתוך בחירה, אז זה דבר שעומד בדיוק 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 כנגד הרשות, כי הנה הגענו לשתי המקומות הדומים, שבו כביכול הבחירה נלקחה. צריך להגיע למצב של לית בחירה, שאדם הוא מקבל על עצמו שאין לו בחירה, כן? מין צורה של עבד השם, שאדם הוא מגיע לעמדה נפשית כזאת שבאמת, באמת, באמת אני שלך, השם, אני יודע שכל מה שאתה עושה זה לטובה, ואני בוחר בך, כן? כדי שהחשיבה תהיה חיובית בכל מצב, והיא המחשבה שמסוגלת, אם כן, לחולל שינויים בתוך המציאות. שם הקדוש ברוך הוא פועל על עולמו, מתוך זה יצרת, כן, אומרים ביום הכיפורים, שלא קלקלתי את צינורות השפע. הצינורות של השפע זה חשיבה חיובית שמסוגלת לראות את הדברים יותר מבפנים. זאת היא ההנהגה של אורו של משיח, ואם כן, יש לנו כאן אפשרות לחשוב חיובי, לחשוב טוב, לחשוב פנימה, על זה שהופכים את החשיבה לבדיעבדית, לכללית, לארץ ישראלית, לגמישה יותר, לפחות דוגמטית, לך לך מבית אביך, לעולם יעזוב אדם את אביו ואת אמו, דבק ואשתו, יהיו לבשר אחד, שאפשר שהראייה אז תהיה עצמית, יותר מחוברת על המציאות, ופחות סחלטנית, פחות תיאורטית, פחות רחוקה, יותר קרובה אל הילד, אל הנער, אל התינוק, אל המציאות, אל המקום שכל כך צריך אותך, שתהיה עכשיו מגויס אליה. אז שנזכה כולנו לחשיבה טובה, לא מצד זה שאנחנו נתכחש אל המציאות, אלא מתוך זה שאנחנו נראה אותה מבפנים יותר, שהמקום הזה הימני שהוא מלא בדינים, יקבל על עצמו להיות גם מידת הרחמים, בעזרת השם.